טוב, שלום לכולם. אנחנו לקראת סופו של פרק ו' בספר מסילת ישרים. הפרק שעוסק בביאור מידת הזריזות. זה הפרק הראשון בסוגיית הזריזות. והנה תדע, הגענו לסוף הפרק כמעט, והנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, עכשיו הערה חשובה שקשורה למה שדיברנו בשבוע שעבר, בפעם הקודמת, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, ואם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה. זאת אומרת, לפי מה שראינו בשיעור הקודם, ראינו שפעמים רבות, האדם מכיר בשכלו את האמת. אבל היות והוא לא מכיר בשכלו עד הסוף את האמת, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, לכן הכוחות הנמוכים יותר באדם, הנפש והגוף, נקרא לזה בכותרת מאוד כללית, היצרים שלו, הם בעלי אינטרס. ולכן היות והאדם לא חקר עד הסוף את האמת, לא הגיע למסקנות המדויקות, ולכן גם לא הפנים את הידיעות המוחלטות, אם הן היו מוחלטות, כי הן לא היו מוחלטות, לכן הוא לא הפנים אותה. כמו שהזכרנו פעם שעברה, שברור לאדם שהוא לא יקפוץ למדורת אש. למה ברור לו? אין לו רצון לקפוץ, ובפועל הוא לא יקפוץ. אז הנפש לא רוצה, והגוף לא עושה. למה הנפש לא רוצה, והגוף לא עושה? כי השכל שלו מבין לגמרי שאם הוא יקפוץ לתוך המדורה, זה סכנת, זו סכנה קיומית. אז כמו שראינו פעם שעברה, שברגע שאדם מבין דבר עד הסוף, לטוב או לרע, הרצון שלו מזדהה עם זה עד הסוף, ומלא הפעולה שלו היא תהיה ביחס לזה עד הסוף. אבל אם אדם לא הבין עד הסוף את הדברים, ממילא הרצון שלו לא שייך לזה עד הסוף, ממילא הפעולה לא בטוח שהיא תקרה. ואז התערבבו בתוך השכל הבינוני הזה, התערבבו בשיקול דעתו כל מיני אינטרסים נמוכים, שנקרא להם יצרים, גוף ונפש, ואז הם יכולים לעטות את שכלו, כלומר, היות ולא נוח לאדם להודות בכך שהיצרים הנמוכים הם אלה שמחליטים בשבילו, ובעצם לא השכל הוא זה שמנהל לא את החיים, אלא היצרים הנמוכים. אז היות ושכלו היה חלקי, והיצרים נכנסו לתמונה והכריעו את השכל, עכשיו הוא צריך להצדיק שכלית למה הוא טועה. ואז הוא מתחיל לפתח תורה שכלית על הטעות שלו, שמאיפה היא נובעת? מהיצרים שלו. זה מה שלמדנו פעם שעברה. אומר מכוח כל זה הרמח"ל, אם זה ככה, אז אף על פי שחז"ל אמרו שצריך להיזהר מאוד מחומרות. כי יש חומרות, דעתי לידי כולות, חומרה שמביאה לידי כולה. ולכן נכון שכל המחמיר תבוא לברכה, אבל תלוי האם החומרה הזאת היא חומרה נכונה ומדויקת. ולכן אמרו למשל בביטוי אחר שכוח דהיתר העדיף, כוח ההיתר הוא עדיף, ולכן היינו אומרים, אז אם זה ככה, אז נחפש כולות. היות והאדם הוא אמור להיות כוח דהיתר העדיף, אמור לו להחמיר עצמו דברים יותר מדי, כמו שכתוב בכל הספרים, שהתורה ומצוותיה שמו את האדם כבר במידת האמצע, כדי לייצר את היחס הנכון בין האלוהי שבו לבין הטבעי שבו, ולכן ברגע שאדם מחמיר, אז הוא סוטה ממידת האמצע. אז אם זה ככה, אז כוח דהיתר העדיף, אז יכול להיות חומרה דעתי לידי כולה, אז עדיף לי באמת להיות מקל, צד האמת, לכאורה. אומר הרמח"ל, אבל בעקבות מה שאמרנו בפעם הקודמת, זה מסובך, כי הרבה פעמים מקורה של הקולה הוא היצרים. מקור הקולה זה לא באמת כי עכשיו צריך להקל, כי כוח דהיתר העדיף. אלא מקור הקולה יכול להיות שיש כאן יצר שמעורבב פה, וזה לא שהשכל שלך הכריע שצריכה להיות כאן קולה, אלא אתה הולך להקל בגלל היצרים שמעורבבים בזה. והנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות. והרמח"ל, כשהוא יגיע לפרישות, ידבר על זה. שכל כולה צריכה בדיקה. איזו בדיקה היא צריכה? לא רק בדיקה שכלית, האם באמת יש כאן מקום להתיר. שזה יחסית דבר פשוט. נלמד את ההלכה, נכיר את הצדדים השונים שבאותה סוגיה, ונגיע למסקנה עכשיו, האם באמת צריך פה להקל, ויכול להיות שהתשובה היא באמת כן. יכול להיות שהתשובה היא גם לא. כל מה שקשור לצד הלימודי של כולה וחומרה, זה יחסית פשוט. נלמד את הסוגיה, נגיע למסקנה הלכתית, ונפסוק את ההלכה כפי מה שצריכה להיות. זה פשוט. אבל מה קורה? הכולה צריכה בדיקה לא מצד הלימוד, שזה פשוט שצריך בדיקה, וצריך לבדוק שבאמת הכולה במקומה. אלא היא צריכה בדיקה האם המקור של הקולה הוא באמת השכל הלימודי, או המקור של הקולה זה האינטרסים שנובעים מהנפש היצרית של האדם. זאת השאלה. שכל קולה צריכה בדיקה, אומר הרמח"ל, כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה מצד השכל, יכול להיות שיש פה אינטרסים שמעורבבים פה. אומנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותה. כמו שלמדנו פעם קודמת, שכוחות החיים הטבעיים של האדם מעורבבים מאוד עם שכלו, ויכולים להשפיע מאוד על שכלו, ואף על פי שהשכל לכאורה ישר, אבל יש כאן אינטרסים מסוג אחר, שהם מערבבים פה את כל החשבון, ובסוף הם יובילו למסקנה הלא נכונה, כי בעצם אין זה אלא מעצת היצר. על כן, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו, על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, לא רק חקירות לימודיות, שכליות שזה נכון, אלא גם חקירות, הייתי אומר, ישרות, חקירות, האם אין לך אינטרס פה, האם אתה לא נגוע פה, חקירות, נקרא לזה נפשיות, שהן חקירות יותר מסובכות מבחינה מסוימת מהחקירות הלימודיות. האם אין לך אינטרס להקל כאן? בסדר? ניקח אולי דוגמה, שהיא דוגמה מאוד מצויה. ענייני טהרת המשפחה בין איש לאשתו. באופן טבעי, איש ואשתו רוצים להיות מותרים אחד לשני. זה מטבע האדם. יש תקופה שהתורה אסרה, מהרבה סיבות חשובות מאוד, למה התורה אסרה? עכשיו, יש דברים שהם על הגבול. למשל, כתוב בחלק מספרי ההלכה, שנכון שיש איקס דיני הרחקות שכתובות בהלכה, בשולחן ערוך. זה נכון. אבל בחלק מהספרים כתוב, שאם האדם יודע שיש דברים מסוימים שלא כתובים בספרים, והדברים המסוימים האלה יכולים לגרום לקרבה, אז האדם צריך לשים עליהם לב, ולמרות שזה לא כתוב בהלכה, צריך להרחיק את עצמו מזה כדי לא להגיע לידי איסור. זה הלכה שאדם צריך להיות כן וישר עם עצמו. עכשיו, היות ויש נטייה לאדם להתקרב, אבל הוא יודע שהקרבה הזאת היא יכולה לקרב אותו יותר מדי. אז פה הוא צריך להיות ישר, ולמרות שזה לא נפסק בהלכה שזה אסור, אבל הוא צריך לצור את זה על עצמו, כי הוא יודע שזה יביא אותו לידי איסור. הרב אליהו בספר דרכי טהרה מביא סוגיה שלמה בנושא הזה. זאת אומרת שכל איסורי ההרחקות של מה שחז"ל אמרו בין איש לאשתו בימי ההרחקה, אלה הדברים, נקרא להם הסטנדרטים, המקובלים, הידועים, המיינסטרים שבין איש לאשתו, אבל לכל אחד מאיתנו יש דברים שהם מקרבים אותו. דרך אגב, הוא אומר גם לצד השני, יש דברים שגם יכולים לגרום לריחוק יתר, גם זה אסור. מה שאת רואה, הרחיקה, הרחיקה, לא צריך להתרחק יותר. מצד שני, גם אסור להתקרב יותר. אז אם אדם מזהה שיש דיני קרבה, או הייתי אומר, יש קרבה מסוג מסוים, שההלכה לא פסקה אותה, אבל בזוגיות הזאת שלהם, של איש ואשתו האלה, הדבר הזה יכול להביא לידי קרבה, אז יכול להיות שיש כאן יצר הרע. שאומר, היות וזה לא כתוב בשכן ערוך, נקל. כן, אבל אתה יודע שזה יכול להביא לידי איסור. אז פה אתה צריך דווקא להחמיר. וכן הצד השני, מבחינה מסוימת. אז זה מה שכאן הרמח"ל אומר. שאדם צריך להיות קשוב לשכלו באמת, וקשוב לנפשו באמת, ואז הוא ידע פחות או יותר לסדר לעצמו את הדברים באופן כזה, שלא יהיה כאן התערבות אינטרסנטית, בלשון הרמח"ל, מעצות היצר ומרמותיו, שלא תהיה כאן את התערבות אינטרסנטית שתקלקל כאן את השורה. אז זה מה שכתוב. והנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה. לא רק בדיקה שכלית, שזה ברור שבדקנו את זה שכלית. ברור. לימודית, הלכתית, בדקנו את זה. אלא כולה צריכה בדיקה מה קורה מצד הנפש. האם אתה לא מרמה את עצמך, האם אתה לא עובד על עצמך. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו. ולכן באמת כלל גדול בהלכה, חוץ ממקומות מסוימים, שאדם קרוב אצל עצמו. והיות אדם קרוב אצל עצמו, אז הוא פסול להעיד עדות על עצמו. מה זאת אומרת אדם קרוב אצל עצמו? אני אובייקטיבי. אין לי נגיעה. אני טהור. תשובה, תפסיק לבלבל את המוח, אתה סובייקטיבי. אין אדם אובייקטיבי. כל אחד מאיתנו הוא סובייקטיבי. והסובייקטיביות הראשונה שלו זה ביחס לעצמו. וככה כבר הוא ברא את נפש האדם, האדם אוהב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך. קודם כל צריך לאהוב את עצמך, כמוך. אם אתה אוהב את עצמך, יש סיכוי אולי גם שתאהב אחרים. ואהבת לרעך, כמו שאתה אוהב את עצמך. אז אדם באופן טבעי אוהב את עצמו, וזה נורמלי וזה טבעי, ויש לזה הרבה מטרות, כמו שאמרנו מקודם. ולכן האדם בנקודת המוצא, ביחס לעצמו, הוא סובייקטיבי, הוא אינטרסנט. ולכן הוא צריך לשים לב, האם האינטרסים האישיים שלו לא מעורבבים בקולות, נקרא לזה הרוחניות הלכתיות שלו. לכן, על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות, ואם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה. בסדר, אני רוצה אולי להגיד רגע עוד משפט אחד, בקשר לאדם קרוב אצל עצמו, אולי כדאי להשלים את זה. אדם קרוב אצל עצמו זה לא רק בעיה. אמרנו שיש לזה מטרות. אדם קרוב אצל עצמו זה גם יתרון גדול. כי היות והקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, ואנחנו חלק ממערכת כוללת. אז האדם האידיאליסט, אני אומר את זה בצורה קיצונית קצת, האדם האידיאליסט יכול לשכוח את עצמו בדרך. מרוב שהוא כללי, אכפת לו לתקן את העולם, אכפת לו עם ישראל, אכפת לו גאולה וכו'. אז יכול לשכוח את עצמו. יכול לשכוח את עצמו בין מבחינה חומרית, בין מבחינה רוחנית. ואסור לאדם לשכוח את עצמו. יש סיפור בגמרא על שני דיינים, שהם רב חיה כמדומני, או רב חיסדא ורב הונא, שהם היו דיינים בבית הדין, והם כל הזמן דנו את ישראל עד כדי כך שהם שכחו לטפל בעצמם, לפי פשט הגמרא שם, בין בעניינים חומריים, בין בעניינים רוחניים. כל הזמן עסקו בצורכי הציבור. בא אליהם החבר שלהם, רב חיה ברב מדיפתא. אמר להם, רבותיי, אתם טועים? אם אתם לא מטפלים בעצמכם, אז כמו שהגמרא שם מתארת, חלש ליבה, הוא חלש ליבה. ומה אתם חושבים? שאתם הולכים בדרכו של משה רבנו שכתוב, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב? אתם חושבים שבאמת משה רבנו דן את עם ישראל מהבוקר עד הערב? אומר להם, חיה ברב מדיפתי, תורתו, מתי נעשית? מתי משה רבנו מטפל בעצמו, בין מבחינה חומרית, בין מבחינה רוחנית, תורתו, מתי נעשית? אלא ללמדך, אומרת הגמרא, שמן הבוקר עד הערב זה לא תיאור זמן. אלא מן הבוקר עד הערב, זה כמו שנאמר, וערב ובוקר יום אחד, כך פה מן הבוקר עד הערב, שכל מי שדן דין אמת של תורה, נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם כן, מן הבוקר עד הערב זה לא תיאור זמן, אלא מן הבוקר עד הערב זה תיאור הערך, התוכן. אתה שותף, אם אתה דן דין אמת כדיין, אתה שותף במעשה בראשית. טוב, נעזוב, זה לא נושא שלנו כרגע. מסביר שם הרב בעין היה. אומר הרב קוק, דברים סודיים מאוד, שהטעות ששם אותם הדיינים טעו, זה טעות של אנשים גדולים. ואנשים גדולים, התשוקה שלהם, לא רק הפעולות המעשיות שלהם, התשוקה הפנימית שלהם, השייכות הפנימית שלהם, העומק הנפשי שלהם, זה לא רק פעולות טכניות, זה איפה הם חיים, לאיזה מדרגה הם שייכים, במה הם נמצאים, נפש ושכל, לב ומוח, איפה נמצאים. אומר הרב, התשוקה הגדולה של אנשים הגדולים זה להיות אנשים שהם כל הזמן שליחי ציבור. כל הזמן עבדים של הציבור. עושים את מה שהציבור זקוק לו. כל אחד בתחום שלו, אז הם ראו את עצמם כדיינים, היו באמת דיינים, חשבו שהתועלת הציבורית האמיתית, רצון השם האמיתי, זה שהם כל הזמן יעסקו בדין, עד כדי כך שחלש ליבה, ששכחו את עצמם. אומר הרב שם, אומר הרב קוק. אבל ההבנה שהם הבינו את מושג הכלל, זאת הבנה במושג צר, זה לשונו. יש הבנה כללית צרה, ויש הבנה כללית ארוכה. מה זה הבנה כללית צרה מול הבנה כללית רחבה? מה ההבדל? אומר הרב, הבנה כללית צרה זה שאתה חושב שאתה אדם כללי רק אם אתה כל הזמן פועל פעולות כלליות. אז במה זה תלוי? בפעולות שלך. אומר הרב, מה זה מגלה? שאם אדם חושב את עצמו או מגדיר את עצמו ככללי לפי הערך של הפעולות שלו, זאת אומרת שהוא לא באמת כללי. כי לפי התפקודים הכלליים הוא כללי, אבל מה קורה כשהוא הולך, כשהוא פונה לטפל בצרכים האישיים של עצמו? אז אתה לא כללי. כלומר, הכלליות שלך נבחנת רק אם אתה בפועל עושה פעולות כלליות. זה מראה שאתה לא כללי, כי הכל תלוי בגורמים החיצוניים. האם אפשר לצלם אותך בוואטסאפ שאתה עושה פעולה כללית? וכשאתה עם עצמך, אז אתה כבר לא כללי. אומר הרב, זאת הבנה כללית במושג צר. הבנה כללית צרה. הבנה כללית עמוקה, זה שאדם כללי בנפש שלו, בלב שלו, במוח שלו, במהות הפנימית שלו הוא כללי. ואז, גם כשהוא יפנה לפעולות הפרטיות שלו, אז מי פנה לפעולות הפרטיות האלה? כלל ישראל שבו. אז הוא פועל פעולה פרטית מכוח הכלליות שבו. זה נקרא כלל במושג רחב. זה כלל באמת. אז אומר להם רב חיה ברב מדיפתי, מה אתם חושבים שאתם כלליים בזה שאתם כל היום פועלים פעולות של לדון את ישראל? מה עם עצמכם? זה לא כלליות אמיתית. הכלליות האמיתית זה שאתם לא תזנחו את הערך העצמי שלכם. ואז באמת יתברר אם אתם כללים, האם זה כללי בנפש, האם זה כללי מבפנים, או רק כללי בפעולות מבחוץ. ואז לכן האדם באמת הוא סובייקטיבי. אדם הוא סובייקטיבי, והקדוש ברוך הוא ברא באדם את התכונה הסובייקטיבית הזאת, ואהבת לך כמוך. אדם קרוב אצל עצמו. למה אדם קרוב אצל עצמו? כי הנטייה של האנשים הגדולים זה לשכוח את עצמם. איך הרב אומר באורות, בעיניי במקום אחר, שההגדרה של אדם גדול זה שטיפוס הכלל ניכר בו. זה ההגדרה. ניכר את הכלליות שבנפשו. זה נקרא אדם גדול. נו, אז אם אדם גדול הוא אדם כללי, והוא רוצה להופיע את הכלליות הזאת מהבוקר עד הערב, בפועל, אז הוא יכול לשכוח את עצמו. לכן הפוך על הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון הגנה בנפש הכללית, שבעצם כל אחד מאיתנו אמור להיות כללי. המנגנון ההגנה הזה זה שאתה קרוב אצל עצמך, שלא תשכח את עצמך בדרך כשאתה אדם כללי. הפוך מהיום, אה? הפוך. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בנפש תכונה של אדם קרוב אצל עצמו, כי יש סכנה שמרוב שהוא כללי, באמת, פנימי וחיצוני, ישכח את עצמו. אז הקדוש ברוך הוא שם בנו איזה מנגנון שלא נשכח את עצמנו. אז כמוך, ואהבת לך כמוך, זה בסדר גמור. אדם קרוב אצל עצמו זה בסדר גמור. אדם סובייקטיבי זה בסדר גמור. אבל מצד שני, נתחבר לרמח"ל, היות ויש באדם נטייה לדאוג לעצמו כדי לאזן את הנטיות הרוחניות הכלליות שלו, נקווה שנהיה במדרגה הזאת, אז הנטייה הפרטית הזאת, הקרבה אל עצמך הסובייקטיבית הזאת, יכולה ללכת לקצה השני עכשיו, להיות יתר על המידה, מרוב שאדם שייך לעצמו, אז הוא שכח בכלל את האחריות הכללית שלו. ואז יכול להיות שיש כאן אינטרסים שמעורבים בשכל. אז יוצא שאם אנחנו רגע נסכם את הציר הזה, האדם ביסודו הרוחני הוא כללי. יש סכנה שישכח את הפרטיות שלו, זה כבר הוא בנה בו, בנפש שלו, איזה מנגנון הגנה, אדם קרוב אצל עצמו. המנגנון הזה בנפש יכול לתפוס יותר מדי מקום, אדם יכול יותר מדי להתלהב מעצמו. ואז הוא ישכח להיות כללי. אז אומרים לך, רגע, אז כשאתה רוצה לבחון האם ההחלטות שלך, ההחלטות נכונות, בהקשר שלנו כאן, ההחלטות שכליות נכונות, שכליות אלוהיות נכונות, תבדוק את עצמך שהפרטיות שלך לא תפסה יתר מקום בנפש. זה בעצם, אלה גבולות הגדרה שבתוכם אנחנו חיים. תשוקה הכללית, הנטייה הפרטית אמורה לאזן את זה, הנטייה הפרטית יכולה להתלהב מעצמה יותר מדי, ואז צריך שעל גבי ההכרעות של האדם, תמיד ישים לב, האם הנטייה הפרטית הזו לא תפסה יותר מדי מקום. זה מה שהרמח"ל כותב. ואם אחר כולל תצדק, אם באמת אחרי הבדיקות שאדם יעשה, שהוא באמת מדויק והוא מאוזן, אז ודאי שהכולה הזאת, ודאי שהיא טובה. טוב, יישר כוח.